הנושא שנלמד אותו היום, עניין של המשכן. המשכן, פרשת שבוע, פרשת תרומה, כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. רש"י מסביר מה זה ידבנו ליבו, למה הכוונה ידבנו ליבו. אני מביא כאן את הרש"י בקיצור, בצורה תמציתית, הוא אומר, מה זה ידבנו ליבו? לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב. רצון טוב. ככה אומר רש"י במקום. זאת אומרת, המשכן הוא בנוי מרצון טוב של מי? מה? כל התורמים, כל עם ישראל. שהיו מביאים מחצית השקל, אז היו מביאים מחצית השקל מתוך רצון טוב. והמחצית השקל היו כמה מחצית שקל. מחצית שקל הראשון היו עושים מזה את האדנים. האדנים אלה הם היסודות של המשכן. היו עושים מכסף. והכסף היה סך הכל כל מחצית השקל של כל עם ישראל.
אני מבין, איך הם עשו כסף? גם יושבים תנורים, אבל איך הם ידעו להתיך כסף, איך ידעו להתיך זהב?
אני אשאל אותם, תשאל אותי שאלה. לא, הם היו אנשים מן היישוב. כן, בסדר, היה, תורה עובדה. אנחנו לא מדברים על... אני מדבר על המציאות. עם ישראל, דרך אגב, גם עכשיו, אנחנו עוד מעט פורים. זכר למחצית השקל, אמנם זה לקורבן ציבור, מה שאנחנו תורמים בבית המקדש. אבל העובדה, עם ישראל כולו, תורם מחצית השקל, מזה עושים את היסודות של המשכן. אני אגיד איזשהו כלל גדול, יש משכן כללי, של כל עם ישראל, שדרך אגב, המשכן הזה הוא משכן ארעי. בית המקדש הוא המקום הקבוע, יציב וכו'. אבל המשכן במדבר זה בעצם רק דוגמה, המשכן זה דוגמה למשכן הפרטי של כל אחד. חוץ מזיו, מישהו כאן התחתן פעם? אף אחד, איי איי איי. אז מי שלא התחתן, אני מציע לו להתחתן קודם כל. שאלו אותי למה?
למה?
מה אכפת לכם?
אבל אם כבר שהוא מתחתן, אז שיבקש מהרב שיערוך את החתונה.
הוא יודע למה. הוא יודע למה. בכל זאת, אז לא רק המשכן הכללי, היסודות בנויים מרצון טוב של עם ישראל, אלא גם המשכן הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. כשיש רצון טוב, יש הכל. כשאין רצון טוב ביסודות הבית, מה יש? כלום. יש משהו. רצון זה משתנה. אל תעשה לי כך. משתנה. הרצון הטוב, דרך אגב, זה לא רק הבית הפרטי שלנו בנוי מרצון טוב, אלא כל העולם כולו בנוי מרצון טוב. כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצון טוב. תשאלו אותי איך אני יודע.
איך אתה יודע?
זה כתוב בתורה. מה כתוב בתורה? ויער אלוקים את כל אשר עשה, והנה מה?
טוב
מאוד. כי טוב, כי טוב, כי טוב. הרב זטל כותב באורות התשובה, הרצון הטוב עומד ביסוד כל הבריאה כולה, הרצון הטוב של אלוקים. עומד, הוא ברא את העולם, הוא בורא את העולם, אבל כל זה ברצון טוב. זה שאנחנו כן רואים את הרצון הטוב, לא רואים את הרצון הטוב, זה כבר בעיה עם העיניים. תלוי איזה משקפיים יש לך, איזה עיניים יש לך. אדם שיש לו עין טובה, כמו אברהם אבינו, כמו רבי יוסף הכהן, יש לו עין טובה, הוא רואה, הכל טוב, תגיד. אבל לפעמים לאדם אין עין טובה, כמו ל... סליחה שאני אומר, כמו בלעם הרשע, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הוא לא רואה טוב. לא שהמציאות היא לא טובה. המציאות היא טובה, ביסוד, בשורש, הכל זה רצון האלוקים. מלוכו לארץ כבודו, כבודו מלא עולה. הכל טוב. כל דוד רחמנה, אתה מבין, כל מה שעושה אלוקים הוא עושה את זה לטובה. זה לא רק אמירה באלמה, זה המציאות. המציאות לאמיתה, כן? זה הרצון הטוב של אלוקים, עומד ביסוד כל מה שאנחנו חווים ורואים, כל מה שהיה, כל מה שהווה, וגם כל מה שיהיה לעתיד לבוא. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה, לראות את הדבר הזה בעיני נשמה או בעיניים פיזיות, זה תלוי באישיות של האדם, במקום של האדם ובזמן של האדם. כל זה כל הזמן משתנה. אדם יכול להיות ברגע אחד שהוא רואה טוב, עין טובה, רגע אחד הוא לא רואה את הטוב. כן. איך אנחנו יכולים לייצר עין טובה שבאמת נראה את הטוב בכל דבר, שזה צריך לעשות תשובה מהאהבה. יש מדרגות בתשובה. ככה מסבירים חז"ל, ככה הרב זצ"ל מביא באורות התשובה, זה נקרא אלמא דייחודא. אלמא דייחודא זה עולם שאתה רואה שהכל בעצם דבר אחד, וכל מה שמייחד ומאחד את כל הבריאה כולה, את כל ההיסטוריה כולה, מה זה? הרצון הטוב של מי? של בורא עולם. של בורא עולם. זה יסוד. מי שרוצה לחוות את הדבר הזה, מי שהוא מעוניין לראות את זה, תאמו וראו כי טוב השם. אבל יש יום אחד בשבוע, אולי שמעתם עליו, יום השבת. קראת על השבת? עונג. ויחולו השמיים והארץ. אז הוא אומר בעל אורח החיים הקדוש, מה זה ויחולו? והתקללו. שמיים וארץ מתאחדים. הכל מתאחד. אבל נחזור לעניין של המשכן. זה אותו רעיון של האחדות הזאת, היחד הזה, בא לידי הופעה לגבי גילוי במשכן. שאנחנו כרגע מתחילים ב... כמה וכמה פרשיות בהקמת המשכן, מתרומה ועד סוף חומש ושמות. ואני רוצה להתייחס ברשותכם לעניין של המשכן. המשכן, יש בו סדר, זאת אומרת, אני לא אומר סדר בתוך המשכן בוודאי, אני מדבר כאן, מבחינת ההופעה של המשכן בתורה, יש בו סדר. יצאנו ממצרים, חומש שמות, יציאת מצרים, אומרים חכמים, מה זה יציאת מצרים? זה הלידה. עם ישראל נולד ביציאת מצרים. אחרי שנולדנו, הלכנו לבית ספר. נכון? קיבלנו מה? את התורה. אחרי שלמדנו במכון מאיר, מה עשינו? איתך? מי? נכון או לא? איך אתה יודע, זיו? גם אתה רבי יוסי, נכון? איפה למדנו את זה? מפרשות השבוע. יש סדר בפרשות, בסדר החיים, גם של הכלל וגם של הפרט. קודם כל נולדים, אחר כך מתחזקים מבחינת מתבגרים, לומדים תורה, לומדים בכלל. אחר כך יש את הכלים להקים בית בישראל. והבית זה המשכן. המשכן זה הבית. כל אחד מאיתנו יש לו את המשכן שלו. לא רק, תודה רבה, ישר כוח. לא רק המשכן מבחינת משפחה, אלא כל אדם, כל אדם הוא בית מקדש. אני רואה לפני עכשיו כמה בתי מקדש. כל אחד מאיתנו בית מקדש. מאיפה לומדים את הדבר הזה? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מי זה בתוכם? בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. בתוך כלל ישראל השכינה ובכל אחד ואחד מאיתנו יש את השכינה. על מנת להבין את זה יותר, מה זה העניין? מישהו ראה פעם את השכינה כאן? אף אחד לא ראה את השכינה. וואי, 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 וואי. מסכנים! מי ראה כאן את השכינה?
מולנו.
אה?
מולנו.
נו, 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 אני אסתכל על הזקן שלך. כתוב מפורש, שניים שיושבים ועוסקים בתורה. הנה השכינה, אנחנו... שבויה, בסדר. או יותר לחדד את העניין. איש ואישה זכור,
שכינה
ביניהם. כמו אצל זיו, איזה שכינה אצלם במים. מה זה שכינה? מה זה שכינה? יהודים, מה זה שכינה? אתה גם נשוי, נכון? אני אבוא לראות לכם בבית השכינה. בקטמוני. זה גילוי אור השם. זה שכינה. זה לא עניין פיזי. זה לראות את הרצון הטוב של אלוקים. איפה רואים את הרצון הטוב של אלוקים? בכל דבר, אבל איפה מגלים אותו במיוחד? בבית, במשפחה. שיש, דרך אגב, אבל נחזור גם אולי בהמשך לדבר הזה, בקודש הקודשים, בקודש הקודשים, היה אהרון עם התורה, חוט הברית והתורה, ועל זה הייתה הכפורת, ועל הכפורת היו הקרובים, וחז"ל אומרים שהקרובים, שבני ישראל היו, הייתה אהבה בין בני ישראל והקדוש ברוך הוא, הקרובים היו מביטים אחד בשני, לשני. אבל כשלא הייתה אהבה, מה היה? מפנים עורף אחד לשני. כן. אני לא יודע אם החתונה שלך אמרתי את זה, שתביטו אחד על השני, אמרתי לכם? כן. אתה לא זוכר, הייתה מבולבל. אני מברך בדרך כלל את החתן והכלה, שתביטו אחד אל השני כל החיים, ולא תטו עורף אחד אל השני. זה שכינה. אהבה בתוך הבית, זה שכינה, גילוי השכינה. אני נוהג לומר, מה זה זכור? אהבה שכינה ביניהם. ואם לא, חס ושלום, מה? אש בי. אש, בגלל האותיות דורשים, איש ואישה, אתה מוציא... מהאיש והאישה, מהאיש את היוד ומהאישה את ההי, מה נשאר? אש, אש, אש באש, שין בשין, כמו שאומרים, אש באש, כן. מה זה זכור? למה הכוונה זכור? זכור זה לזכות את השני. מתי ניכרת האהבה? מתי באמת מישהו כאן, אתם חלק מהיכם נשואים, מלמד זכות. מתי אתה צריך ללמד זכות? שאשתך מרגיזה אותך. אני אראה אותך בבית. אני לא יודע אם יצא לכם שהאישה שלכם הרגיזה אתכם. אותך היא לא הרגיזה, אני יודע, היא צדקת. נכון? ואם אתה מלמד אליה זכות, לא חובה, אתה באמת אוהב אותה. ואם לא, חס ושלום, אש, כעסים, עניינים, בעיות. מישהו ראה את השכינה אצלו בבית פעם? איזה בית נפלא. שכינה. זיו, אתה חתן טרי, אני מאחל לך. כל החיים שכינה בבית. ללמד זכות, שמעת? זה המשך ההדרכה שנתתי לך מתחת לחופה. ללמד זכות. זה לא פשוט. אבל גם לימוד תורה. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה ביניהם. אתה רואה את רצון השם. מה זה תורה? מישהו כאן עוסק בתורה לפעמים? דוד, אתה עוסק. מה זה, מה זה מילה יפה, מה זה תורה? אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי. מה זה הטוב? זה רצון הטוב של אלוקים מתגלה בתורה, הוא פונה אלינו. ואנחנו כמו, סליחה שאנו כמו ילדים, והוא כמו הגננת שלנו. הוא פונה אלינו, נותן לנו תורה, הוא באין סוף, הוא בלתי נתפס, אבל הוא ברוב חסדיו, הוא אומר, בוא אני אתן לכם תורה מלשון להורות, הדרכה, מדריך אותנו, לטוב. כשאנחנו עוסקים בתורה, מקיימים מצוות, מגלים את הטוב, זה הכל. דרכנו, דרך המציאות שלנו, ההוויה שלנו. יש ספר שנקרא נפש החיים, של רבי חיים מוולוז'ין, סליחה. רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה. ושם, כשהוא עוסק בעניין של המשכן, אני ציטטתי כאן, הבאתי את זה כאן בכתובים, הוא מסביר מה זה העניין של המשכן, מה, איך זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, העניין של המשכן. נקרא את זה ביחד, מה שהוא כותב כאן. יש לומר על דרך הכתוב, ועשו לי מקדש, ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו, ככה כתוב בהמשך, יש כאן את הפסוק למה, אני קורא אותו במלואו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תמנית המשכן, וכן תעשו. אומר רב חיים מוולוז'ין, ועשו לי מקדש, ככל אשר אני מראה אותך, וכן תעשו. וחז"ל דרשו, וכן תעשו לדורות. זה לא חד פעמי, פעם עשו, שם, עד. אין לך ספר יותר רלוונטי ואקטואלי מספר התורה. שאלו אותי למה?
למה?
הרי זה נכתב לפני אלפי שנים. התורה זה התוכנית של החיים, של העולם, של ההיסטוריה, קורא הדורות מראש. כל ההוויה כולה בעצם, כשאנחנו רואים מנגד עינינו שהיא עוברת וחולפת ומהר, ולפעמים אתה לא יודע מאיפה אתה בא ולאן אתה הולך וכל זה, הכל זה הולך לפי תוכנית אלוקית. התוכנית, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא את העולם, בורא את העולם, לא ברא. אז כשאדם עוסק בתורה, הוא מבין את העולם, הוא מבין מה קורה. שמעתם דרך אגב מה קרה הבוקר? מה קרה? מה? קראת קריאת שמע? לא שמעת. לפעמים בדיוק, שמעת מה קרה? מה קרה? מה קרה? והלכו עם מי? בקרי? והתהלך עמם בחמת קרי. אין מקרה. הכל הולך על פי התוכנית. לנו זה נראה כמקרה. אבל זה, כל ההיסטוריה, יש לה ראשית, יש לה אחרית. וכל יום, יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. הכל זה חלק מתהליך שהוא צפוי מראש, זה לא דברים של מקריות, מקריות, מקריות. זה יסוד גדול מאוד. וכל זה מלווה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עוד מעט נקרא את מגילת אסתר בפורים. כל מגילת אסתר, הרעיון הגדול של מגילת אסתר, למרות שלא מזכירים שם את ריבונו של עולם, יש שם במקום זה המלך, המלך, המלך. להזכיר לנו שבאסתר שבאסתר, שם הוא נמצא. בארציות הוא נמצא. בבלגנים הוא נמצא. בדברים שנראים בעינינו נורא והיום. לא נטש ולא יטוש הקדוש ברוך הוא את עולמו, ולא את עמו ולא את ארצו. זה מובן הדבר. אז מה המשכן? המשכן, דרך אגב, הוא מלמד אותו שהאלוקים מתגלה בארץ, בארציות, במשכן הכללי, המשכן הפרטי, בבית המקדש. ראיתי יש ספר תללי חיים של הרב חיים הכהן, כן, שירשמים. כן, אבל שם הוא עוסק קצת בפנימיות התורה ובהבנת הדבר הזה. אז הוא מסביר את זה, את העניין של המשכן בשרשרת הדורות, והוא מסביר ככה שיציאת מצרים יצאנו באמת מעבדות לחירות, ושם אנחנו, כמו שאומר גם הרמח"ל, ביציאת מצרים נבדלנו מאומות העולם. פסח ויציאת מצרים למדנו יסוד גדול שיש להבדיל בין ישראל לעמים. וגם בשלב הזה של ההבדלה, אנחנו נלחמים בפסח כהן בחמץ, בלוטו. זה העניין של החמץ, לבאר את החמץ מן העולם. אז זה המהות של פסח, נאמר, ההבדלה בין הטוב לרע, בין היצר הטוב ליצר הרע, בין ישראל לעמים וכל הדרך. אחר כך הוא אומר שהשבועות זה מצב שעם ישראל קיבל את התורה, ואז אנחנו כולנו נקראו השמיים וראינו מראות אלוקים, היינו במדרגה רוחנית מאוד גבוהה. אם נאמר המאפיין את פסח זה מצוות שנקרא סור מרע, כמו שאמרנו, ניקיון, חמץ וכל הדברים האלה, בעיקר יש אכילת מצה גם, אבל בעיקר המהות של כל חג הפסח זה סור מרע, סור מרע. לעומת זה בשבועות הוא אומר, זה אנחנו בשמיים. מכון מאיר, הכל טוב, שמימי. סוכות, אומר, זה המשכן. המשכן, כאן, בסוכות מצוות עשה. סוכה, ארבעת המינים, ניסוך המים, כל השמחת בית השואבה, כל אתם אומרים. בסוכות מחברים שמיים וארץ. זאת אומרת, את כל העניין של השכינה, כל זה שייך דווקא לסוכה. הסוכה זה מלשכון עניין של שכח, גילוי השכינה, ענני הכבוד, כל הדברים האלה מתגלים באיפה, באיזה מקום. בארץ ישראל, אבל בסוכות, בסוכה. בסוכה שהיא דבר גשמי, דבר... ושם הוא מסביר שבעצם כל חיינו זה לחבר שמיים וארץ. לצקת תוכן ומשמעות לחיי המעשה, לחיי היום-יום. זה כל העניין של האדם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אבל צריך לחבר שמיים וארץ. לא פעם בא כאן לתלמיד אסטרונאוט. מה זה אסטרונאוט? מי יודע? יפה מאוד. בשמיים. הוא אומר, תרד. תחבר שמיים וארץ, אל תהיה. אתה רוצה להתחתן? אל תהיה אסטרונאוט. ואם לא, תדע לך, אשתך תדע כבר שלא תהיה אסטרונאוט. לא, מה לעשות? צריך לחבר שמיים וארץ. זאת אומרת, החומר עם הרוח, את הנשמה עם הגוף. זה דבר מאוד יסודי בחיים, לא רק מבחינה דתית, גם מבחינה אנושית. אדם צריך להיות מאוזן, ולא צריך להיות בקצה הזה. אדרבה, אם אדם חומרני יותר מדי, אני לא יודע אם ראיתם פעם אדם חומרני יותר מדי, על מה הוא חושב כל היום?
כסף.
כסף, מה עוד?
כבוד.
כסף, מה עוד?
כבוד.
כבוד, יפה מאוד. קינה, כבוד. ממון, כל זה מוציא את האדם ממה? מהעולם, העולם הרוחני. אדם שהוא שקוע בחומרניות, הוא גם פוגם גם במידות שלו. יש אדם שהוא הב, לקחת. יכול לקרוא דבר כזה? להרוויח. זה טוב או לא טוב? מי אמר לו, למה אתה אומר לו, אתה לא צריך להרוויח משהו?
לא, להרוויח כן, אבל להרוויח בשביל לחיות.
במידות, תגיד.
במידות, כן. אתה צודק. להיות מחובר לשם ולכלל.
זה החיים, החיים האמיתיים, זה באמת מצד אחד, הנשמה, הנפש, הרוח, ערכים בלשון שלנו, תורה, מצוות, כל הדברים האלה. וכל זה צריך לבוא לידי ביטוי בחיי היום-יום, במעשה, בפרנסה, במשפחה, בילדים, כל מה שנבוא לידי ביטוי. זה נקרא חיבור שמיים, זה סוכות. וזה היסוד של המשכן. היסוד של המשכן להוריד את העניין האלוקי אלינו, לבית שלנו, אם זה בית המקדש הכללי או הפרטי, או המשכן הכללי או הפרטי, לחבר את הדברים האלה. איך עושים את זה? איך עושים את זה?
תפילות.
איך עושים, לא איך מתפללים. קודם מבחינה לאומית, לשוב לארץ ישראל. כתוב אצל החכמים, שכינה לא זזה, שכנתי בתוכה מאז ועד היום, השכינה בתוכנו, בתוך כל עם ישראל, אלא מה? עם ישראל נמצא במצבים משתנים כל הזמן. היינו עכשיו 2,000 שנה בגלות, לא יודע אם אתם זוכרים. מישהו זוכר שהיינו בגלות? איך אתה זוכר דבר כזה?
זה משפיע על
העניין. האנשים חתם היה בגלות. לא, למה? אני אגיד לכם זה בגילוי לב. לפעמים בתפילה קשה לי קצת. אני לא יודע אם מישהו כאן קשה לו בתפילה קצת. לפעמים. אז אני מתחיל לחשוב מה עשו עם ישראל בגלות. שהם התפללו כשארץ ישראל הייתה שוממה. ולא הייתה מדינת ישראל, איך הם התפללו? ואני שיושב כאן בארץ ישראל, בירושלים, יאללה, תתחיל להתפלל באמת. מה אתה צריך להגיד?
תודה.
תודה, יפה מאוד. אבל תזדהה עם היהודים שחיו בגלות, שסבלו כל כך הרבה סבל, וכל הסבל שלהם, דרך אגב, בגלל הסבל הזה אנחנו כאן היום. זה לא הדורות האלה לא מחוברים. זה כמו הורים שמוכנים לסבול בשביל הילדים. אז כל הדורות סבלו בשבילנו, בשביל הדור שלנו. כשנגיע לארץ, כמו ששמעתי פעם, אנחנו, הדור שלנו, רוכב על הכתפיים של כל הדורות שהיו לפנינו. כולל השואה, כולל כל מה שהיה. אני באופן אישי, במשפחתי, אני מוכן שזה מה, לא זכיתי לראות לא סבא ולא סבתא, בגלל שהם שמות בכולם, כל המשפחה. כן. אבל הדורות ההם, אנחנו הולכים על הכתפיים שלהם. וצריך לזכור את הדבר הזה, לא לשכוח. כן, בבקשה.
מה,
מצד
אחד אנחנו,
על הכתפיים
של אברהם, ומצד
שני
אנחנו רואים שעניין כזה שאנחנו סוחבים אותם על
כתפיים
שלנו בגלל כל מה שהם
עברו? אני שאלתי אותם, הם אמרו לא. אנחנו חיים למען הדורות הבאים. אבל זה לא מתחיל מהדור שלפנינו, זה מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב. צריך לדעת, יש אנשים שחיים את העתיד, ויש אנשים שחיים את ההווה, ויש אנשים שחיים את העבר. הכי גרוע, אנשים שחיים את העבר. קוראים להם בלשון מודרנית עבריינים. למה הם נקראים עבריינים? כל הזמן עבר. עבר, עבר, עבר. אין אדם בלי עבר. זה נכון. אבל כל הזמן להיות תקוע בעבר, אתה תקוע בחיים. אתה לא יוצא מזה. מישהו רוצה להיות כאן עבריין? אף אחד לא רוצה להיות עבריין. נכון, יש אנשים שחיים את ההווה. גם להם החיים לא קלים. הם חיים מרגע לרגע, ממצוקה למצוקה, מבעיות לבעיות, כל הזמן. יש אנשים שחיים את העתיד. צדיקים לעתיד לבוא, הם חיים את העתיד. האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם חיו את ההווה וגם את העבר בוודאי. אבל אצלהם העתיד זה היה העיקר. העיקר. כמו שאני שואל לפעמים הורים, של מה אתם חיים? של הילדים שלנו. אה? באמת? הורים טובים. הורים טובים. הם חיים של הילדים. לא פעם באה לה איזה אמא, השבוע זה היה, ממש בוכה, מה עם הבת שלי שתתחתן כבר, אוי 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 אוי, מה אכפת לך מהבת שלה? מה אכפת לך? זה נותן ערך לחיים של עכשיו. אתה חי למען משהו. אתה לא סתם חי. זה דבר פשוט. סליחה שאני אומר את זה. של כזה. אבל זה האמת. האבות חיו את העתיד. אברהם, יצחק ויעקב, מעשה אבות, סימן לבנים. הם ראו את הדור שלנו. הם מסתכלים עלינו, מתבוננים בנו. כל הדור כולו וכל אחד מאיתנו. והם מבסוטים עליו, מה אתם אומרים? בטח. למה הם מבסוטים? הם רואים בחוש, בעין, עין בעין, את כל מה שאלוקים הבטיח ומתקיים. נאמר לאברהם אבינו ועשך לגוי גדול, כן, ותהיה ברכה, והבאתי אותך לארץ ישראל, ארץ המובטחת וכל הדברים האלה. איפה אנחנו חיים היום? בתוך זה. אז הם באמת, זה לגבי הראייה. הראייה העתידית. הראייה העתידית זה ראייה של האבות, אבל לא רק של האבות. כל אדם שהוא פתוח ולא נעול ולא סגור ולא כל זה, חייב להתרומם מעל ההווה, ולהסתכל גם על העתיד, העתיד של כלל ישראל, והעתיד של העולם, והעתיד שלו ושל משפחתו וכל זה. ואני אשאל אתכם את השאלה הידועה, נראה אם אתם יודעים תשובה לדבר. מה יהיה?
טוב.
יפה מאוד.
לא מסכים.
מה, אתה בוגר מכון מאיר?
משתלם. לא מסכים, אה?
משתלם, לא בוגר.
אתה לא מסכים. טוב, אתה לא חייב להסכים.
אפשר להגיד את הדעה שלי?
אתה יכול להגיד.
עכשיו טוב, יהיה טוב מאוד.
יפה מאוד, הוא אופטימי. ודאי ודאי, יהיה יותר טוב, כי יום ליום יביע עומר. כל יום, יש ביטוי בתורה, הוא בטובו מחדש, וכל יום תמיד מעשה בראשית. אז מה זה המחדש הזה? המחדש, אפשר להגיד בעומק, בצורה עמוקה יותר. כל יום זה לא, זה יום חדש. זה לא היום הקודם, זה יום שעוד לא היה כמותו. זה יום, מצד האמת זה ככה. אנחנו הולכים על קו, מטפסים על סולם שעד אין סוף. כל יום מתפתחים. אם אתה רואה את ההתפתחות או לא רואה את ההתפתחות, זה כבר בעיה שלך, זה לא... אבל הכל מתפתח, הכל משתנה. מישהו פעם נסע במדינת ישראל באחרונה, בכבישים, התפתח משהו? טוב, צעיר. ואני זוכר שנסענו לירושלים, סליחה שאני אומר, לפני 50 שנה, לפני 60 שנה, איזה כביש היה, משהו, שבע אחיות שם, פיתולי פיתולים. ואיזה שערה, שערות ענק, כי האוטו אחד נתקע, כל הדרך סתומה. מישהו נסע לאחרונה בדרך לירושלים. זה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה. ומה יהיה בעוד 50 שנה? הכל מתפתח, לא רק מבחינת הארץ. הבריאה כולה, העולם כולו. עומד כל הזמן בתהליך של התפתחות והשתנות, והכל למה? לטובה. לא רק הטכנולוגיה והתשתיות וכל זה. כל האדם באשר הוא אדם. היום רוב העולם יודע לקרוא ולכתוב. לפני דור אחד או שניים, רוב רובו של העולם לא ידע לקרוא ולכתוב. וצריך לדעת. היום רוב העולם יודע להפעיל מחשב, חוץ ממני, שאלו אותי למה, אני כבר לא יודע, הנכדים שלי באים, סבא, תעשה ככה, תעשה ככה. תינוקות של בית רבן יודעים היום לאלה, דברים שאני לא יודע. יכול לקרות דבר כזה. מה יהיה בדור שאחרינו? הכל מתפתח, וגם מבחינה רוחנית ומוסרית. למרות שעל פנם זה לא נראה הדבר. אבל כבר אמרו לנו חז"ל, שלעתיד לבוא, מבחינה רוחנית ומוסרית, הכל, איך אומר הרמב״ם, מסיים את המשנה תורה שלו, מלאה הרצאה את השם כמים לים מכסים, לעתיד לבוא. כל העולם כולו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרים לי, כל יום בסיום התפילה אנחנו אומרים את זה. לא, זה לא רק אמירה, זה אמונה ודאית, אמונה ממשית, שכל המציאות כולה, הרוחנית, המוסרית, הטכנולוגית, הארצית, הכל הולך ומתפתח. רק צריך לפתוח את העיניים. בכל זאת נחזור ברשותכם לנפש החיים שיתחלנו לקרוא, נשארנו אותו בעצם, הוא נעלב כנראה. בוא נראה. הוא אומר, מה זה המשכן הזה? איך זה נוגע אלינו? יש לומר דרך זה הכתוב, ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך, וכן תעשו. וחז"ל דרשו, וכן תעשו לדורות. ולדרכנו, אומר כאן בעל נפש החיים, יש לומר גם כן, כי הרוצה לומר, אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני. המקדש זה לא רק בית חיצוני. זה לא רק... היום, מי שיש כאלה שהולכים, לוקחים פיקצ'ר, תמונה, ואומרים, זה בית המקדש. מה זה, זה בית המקדש? הולכים להולילנד, יש דגם של בית המקדש, ולוקחים תמונה. המקדש, המשמעות שלו, הפונקציה שלו, התפקיד שלו, אדיר ברמה העולמית וברמה הפרטית. אלא תדעו, כותב כאן בעל נפש החיים, שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן, וכל כליו רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם. אתה בעצמך תהיה בית מקדש. איך? על פי התפקיד של כל כלי בתוך בית המקדש תבנו את החיים שלכם. שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו. וכולם קדושים, כולם קדושים ראויים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש על ידי שאתם הולכים בדרך הזאת. זהו, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכן. די כתוב, בצורה מדויק, מה זה בתוכן? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, תעשו את עצמכם. ותכלית כוונתי שכן תעשו את מי? את עצמכם. ואני רוצה לגעת, איך זה נוגע אלינו, הדבר הזה? אני רוצה, סליחה שאני כאן עובר, אבל אני מקווה שאף אחד לא ייפגע כאן. אתם סולחים לי מראש? המקדש בנוי בצורה של מדרגות מדרגות. יש חצרות בית השם, יש הקודש, יש קודש הקודשים, הטופ. השיא של בית המקדש זה קודש הקודשים. מה יש בקודש הקודשים? ארון. מה יש בתוך הארון? לוחות הברית, השברים, והתורה עצמה בתוך... ועל זה מה יש למעלה? כפורת. כפורת, מחצה. ועל כל זה מה יש? הקרובים. הם ביטים אחד אל השני. אז המקום הכי חשוב בבית המקדש ובמשכן זה קודש הקודשים. מה זה אומר לנו כבני אדם? כל בית יש בו קודש הקודשים. שהוא יוצר לעצמו את קודש הקודשים. מה הכי חשוב? אני אתן שיעור אצל בנות מכון נורא. דיברנו על שאנטיקה. אז היא אומרת, המטבח. יש בתים שזה נכון. העיקר מה?
הטלוויזיה.
האוכל.
זה המסך,
מה זה האוכל? המטבח, אדם בא ואומר, אני בא הביתה בשביל מה?
לאכול.
לאכול. אבל יש בתים שאתה בא לבית, כמו שזיו ציין כאן, כשאתה בא לבית, אתה רואה מסך ענק מקיר לקיר, מזה משהו, זה קודש הקודשים. היום, במקום זה, לקחו את המסכים הקטנים. זה גם אותו פרינציפ. זה, כשזה קודש הקודשים, זה המנוע של הבית, לא נחמד כל כך. אבל אתה נכנס לבית של תלמיד חכם, בן תורה, כל הקיר מלא ספרים, כמו בבית של זיו ששם. זה התרבות. שאלה מה הדבר הכי חשוב בתוך הבית. זה לומדים את זה מהמשכן. מה היה במשכן? התורה. זה היה בלב הזה. באמת, אני רואה את זה ממש בחוש. בית שהתורה היא הלב, היא המרכז, שם כל התורה נשמע, זה משפיע על הכל. על, 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 על הזוגיות, על הילדים, על כל דבר ודבר. העניין הזה של לימוד התורה זה קודש הקודשים של הבית היהודי, הפרטי, ועל אחת כמה וכמה הבית הלאומי שלנו. הבית הלאומי, צריך לדעת. החינוך זה הדבר הכי חשוב. אבל לא רק החינוך הפרטי של ילדינו, אלא של אומתנו. כמה שנים עם ישראל לומד תורה, מי יודע? 3,000. מאז מעמד הר סיני. זה התרבות שלנו, זה החיים שלנו, תורת חיים.
זה היה בשואה,
אה? גם בגלות למדו תורה, מה יחזיק אותנו אם לא לימוד התורה? כל מקום, גם היום, איפה שלומדים תורה, הסיכוי שהאדם יישאר, לא יתבולל חס ושלום, הוא הרבה יותר גדול, מקום שאין שם זיקה לתורה, או בכנסת, או הדברים האלה, דבר ידוע. כאן כותב הרב, ונקרא את זה ברשותכם, ועשו ארון, הרב, כאן זה שיחה של הרב ציודה, זכר צדיק, למטה, אתם רואים? אז הוא מסביר מה זה הארון הזה, מה המשמעות של הארון הזה לגבי המשכן הכללי והפרטי. ועשו ארון, הפנים, הנשמה, העיקר של בית המקדש, הוא הארון. ארון העדות. הוא קודש הקודשים, המוח, הלב, חיי החיים של בית המקדש. זה נכון, זה קודם כל. מתוך הפנים פנימיות הזאת, נמשכים שפע, אור וקדושת חיים לכל המדינה כולה. כל המדינה כולה, אני מוכרח לומר, יאמר לזכות מדינת ישראל. במיוחד לזכות ממשלת ישראל, אני רוצה להגיד, ולעומד בראשה, שהשם יאריך את ימיו על ממלכתו, על מה שהתורה היום, יש רבבות לומדי תורה במדינה. רבבות, מוסדות, ילדים, מבוגרים, ישיבות, אולפנות, מכללות, מה לא? זה לא היה דבר כזה בהיסטוריה של עם ישראל, שכל כך הרבה אנשים לומדים תורה. וכל זה בתמיכת הממשלה. הממשלה תומכת. יאמר לזכותה, מה?
מעל מיליארד שקל.
כמה?
מעל מיליארד שקל.
מיליארד? ויהיה עוד יותר. שאלו אותי למה? למה לא? מה יש? אני לא חושב שהיה דור של כל כך הרבה תורה. ממש התורה חוזרת ליושנה ממש היום במדינת ישראל, באופן ממלכתי, אני לא מדבר באופן פרטי, באופן ממלכתי. אז זה מה שאומר כאן הרב, המדינה, אור קדושת חיים לכל המדינה כולה, לכל העם כולו. תורה זה לא נחלה פרטית של אדם זה או אחר, או מפלגה, או זרם כזה או אחר. התורה ניתנה במעמד הר סיני לכל עם ישראל, והיא שייכת לכל עם ישראל. לכל העם כולו, לכל העולם כולו. הרי בזכות לימוד התורה מתקיים העולם. מן הארון נמשך שפע אל השולחן והמנורה. השולחן זה פרנסה. מנורה זה השכלה. אבל זה הכל מתחיל מהתורה, שהם שני צדדים של החיים כולם. השולחן, דיינו הגשמיות, והמנורה הרוחניות. כדברי הכוזרי, המנורה עניינה אור, אור התורה, אור השכל, אור הדעת, תרבות וחוכמה. לעומת זה, השולחן עניינו לחם וכלכלה. צריך גם את זה וגם את זה. שני הצינורות האלה של כל החיים וכל סדרי העבודה נמשכים מבנתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, דיינו את התורה. מתוך יסוד החיים בקודש הקודשים, האדם עובד בחלק השני של בית המקדש, דיינו, השולחן, המנורה. והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. הבדילה, אבל לא הפרידה. לא הפרדה, יש כאלה אומרים, אין לי אלא רק תורה. לא, מי שאומר את הגמרא, מי שאומר, אין לי אלא רק תורה, גם תורה אין לו. צריך לחבר שמיים וארץ. העיסוק בתורה, גם באופן לאומי, אופן כללי, וגם באופן פרטי ומשפחתי, וכל הדברים האלה, לא צריך לעמוד בסתירה בכלל לעולם העשייה, לעולם המעשה. ומתוך אור התורה המקרין, מעבר לפרוכת, שנאמר, רוצה שיחכים, ידרים. דיינו, מה היה בדרום? המנורה. ושיעשיר, יספין. מי רוצה להעשיר? איזה צד אתה יושב? צפון, זה בסדר. יספין. גם את זה וגם את זה. אשרינו, מה טוב חלקנו בדור שלנו, שאנחנו ממש רואים בחוש איך בית המקדש השלישי הולך ונבנה. אמנם כרגע עדיין לא רואים אותו בחוש, אבל בוודאי, בוודאי הוא הולך ונבנה גם בניסטר, גם כשלא רואים. כשמדינת ישראל וירושלים הבנויה, כל הדברים האלה הם התשתית שעלה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.